ארגון האומות המאוחדות, או בקיצור, האום, מטרותיו כיום ויחסיו עם מדינת ישראל, בפרט בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה נושא הדיון שלפנינו. אנחנו מתכבדים לארח לשם כך את פרופסור גבריאל השלב, פרופסור אמריטוס למשפטים באוניברסיטה העברית, לשעבר שגרירת ישראל באום, ואת יוני ישפר, יועץ מדיני לשליח האום לתהליך השלום במזרח התיכון. שלום לשניכם.
שלום.
ראשית, לגבי העבודה באום, הזכרתי קודם שאת היית שגרירה, ורציתי לשאול קודם כל מה היו רשמייך לגבי יעילותם של מוסדות האום, ובפרט העצרת ומועצת הביטחון, האם לדעתך חל שינוי לטובה או לרעה מאז שקיינת בתפקיד, והאם יש לנו ציפיות מוגזמות מהו?
האום, כידוע, נוסד כמו מדינת ישראל עם הסיסמה Never Again. בעיקר המטרה הייתה לא לחזור על מוראות העבר, מלחמת העולם השנייה, השואה שפקדה את עמנו. אבל משך השנים, מאז שישראל התקבלה כחברה לאום, לפני 70 שנה, חלו עליות ומורדות ביחס שבין ישראל והאום. הדבר בא לידי ביטוי כבר מיד לאחר הקמת המדינה, באמירה שבעצם מיוחסת לבן גוריון, אבל הרבה יותר נכון לייחס את זה לאשתו, אום שמום. כשאני, הייתה לי הזכות לייצג את ישראל באום, לא חשבתי שהאום אום שמום, אבל אין ספק שהיחסים בין ישראל והאום הם יחסים, אפשר לומר, מורכבים, מסובכים, ולעיתים הייתה לי התחושה שישראל היא הילד הרע של העולם.
במה זה בא לידי ביטוי בשנים שבהן כיהנת?
אולי אני אזכיר שהשנים שבהן כיהנתי זה היה לפני כעשור. כיהנתי משך שנתיים בין השנים 2008 ו-2010, ואלה היו שנים רבות מהמורות ביחסי ישראל והאום. אני רק אזכיר שבדיוק כשאני נכנסתי לתפקיד היו חילופי שלטון, גם בבית הלבן וגם אצלנו, ממשלת קדימה הוחלפה בממשלת הליכוד. בבית הלבן הנשיא בוש סיים את כהונתו ונכנס הנשיא אובמה, אז כבר בין שני הממשלים האלה היו יחסים, איך אפשר לומר, סבוכים. ובאותו זמן גם היו, תוך כדי הכהונה שלי, היה מבצע עופרת יצוקה בעזה, שזה היה כאילו ההתחלה של כהונתי, הסיום היה המשט הטורקי. בין שני אלה היה דוח גולדסטון, היה יחסים שלנו המאוד מאוד סבוכים עם מועצת הביטחון, העצרת הכללית, ואני חושבת שמאז אותה תקופה, אותם שנתיים שבהם אני כיהנתי, היחסים הלכו ונהיו הרבה פחות טובים ממה שהיינו רוצים לשאוף, ואולי אחר מכן תהיה לי הזדמנות להפריד בין האום והאג'נדה הפוליטית המדינית שלו, ובין האום שעוסק בהרבה מאוד דברים אחרים מעבר לסכסוך שלנו במזרח התיכון.
כן, עוד דבר אחד שרציתי לשאול אותך, שוב, מחוויותייך כשגרירה, איך הקשרים הישירים בין שגרירי מדינות משפיעים בסופו של דבר על הדיפלומטיה הגדולה? איך האום בעצם כזירת ניסוי או זירה של אינטראקציות בין שגרירי המדינות מוביל לתהליכים שאחר כך אנחנו מגלים אותם במקומות אחרים, נאמר את זה ככה.
טוב, לא צריך לייחס יותר מדי חשיבות לנציגות של ישראל באום. בסך הכל, אני פעם אמרתי ששגריר של מדינה מסוימת באום, וזה נכון גם לגבי שגרירי ישראל לדורותיהם, הוא מצד אחד קצין איסוף, אוסף אינפורמציה ומעביר אותה, ומצד שני צריך להציג, לייצג ולטעון בשם המדיניות של הממשלה ושל המדינה שהוא מייצג אותה. לכן לא צריך להפריז בעניין של היחסים הדיפלומטיים שנוצרים מאחורי הקלעים. אבל מה שאני יכולה לומר זה שעליי מאוד הקל, בתפקיד מאוד הקל העובדה שהיו לי יחסים חמים וטובים, קודם כל עם נשים, צריך לומר, שגרירת ארצות הברית באום, סוזן רייס באותה תקופה, ואני יצרנו באמת קשרים חברים עד היום, וגם קשרים עם נשים שייצגו מדינות כמו ונצואלה למשל, שהיא לא ידידה גדולה שלנו, וגם קשרים עם גברים ממדינות שלא מכירות בישראל. הקושי הוא באמת ליצור את אותו קשר עם, מעבר לקשרים הדיפלומטיים הגלויים, עם מדינות.
וזה תרם לדעתך איזושהי תרומה?
תראה, הייתה נקודת זמן שבה חשבתי, זה תרם תרומה, היו לי קשרים מאוד טובים עם מי שהיה זה שגריר של אינדונזיה, כידוע המדינה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם. הוא קידם מאוד את מה שאז נקרא התוכנית הסעודית, ולאחר מכן הדברים האלה לא התקדמו, משום שבעצם תהליך השלום, לדאבוני, נעצר באמת, אני חושבת, באותם שנים, ב-2010.
יוני, איזה תפקיד ממלא האום כיום בראייה גלובלית, וגם בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני?
אני חושב שהאום ממלא בגדול שני תפקידים מרכזיים. האום הוא קודם כל זירה לפעילות דיפלומטית, לשיתופי פעולה ולהתגוששות דיפלומטית. זה בעצם המגרש המשחקים הגדול ביותר לדיפלומטיה בינלאומית. והאום הוא גם שחקן שפועל בשטח, שחקן גדול מאוד, שחקן שמעסיק למעלה מ-200,000 אנשים ברחבי העולם, ועושה מגוון מאוד גדול של פעילויות בהרבה מאוד מדינות, שאפשר לסכם אותם פחות או יותר לכמה סוגים. האום עושה פעילות הומניטרית, הוא עוסק בפיתוח כלכלי, הוא עוסק בשמירת שלום, יש כוחות שמירת שלום, וגם פעילות פוליטית. וכל הדברים האלה ביחד, האום עושה ועשה גם בהקשר של הסכסוך הישראלי-ערבי קודם, ובעשורים האחרונים בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. התפקיד שלו כאן בעשורים האחרונים, בעשורים הראשונים של המדינה, האום היה שחקן הרבה יותר מרכזי במסע ומתן בין ישראל לשכנותיה, גם אחרי מלחמת העצמאות וגם אחרי מלחמת ששת הימים. היה את רלף בנץ', המתווך מטעם האום, שבעצם תיווך את הסכמי שביתת הנשק, והיה את יארינג אחרי מלחמת ששת הימים, שניסה בעצם ליישם את החלטה 242, והם, אני חושב, פחות או יותר, אני חושב שמאז יארינג לא היה שליח אום שבאמת עסק בניסיון ליישב את הסכסוך בין ישראל לבין שכנותיה. אולי אני מפספס פה מישהו, אז אני מתנצל, אבל מה שהאום עושה בעשורים האחרונים זה תפקיד קצת שונה. האום פה הוא יותר בתפקיד של תומך שלום. מה זאת אומרת? התחיל תהליך השלום, נחתמו הסכמי אוסלו, תהליך השלום כמו שאנחנו היום מבינים אותו, תהליך השלום הישראלי-פלסטיני, הייתה התגייסות מאוד גדולה בינלאומית, לבוא ולעזור לתהליך השלום, התגייסות של מדינות תורמות, פריסה מאוד גדולה של סוכנויות אום כאן בשטח. האום לקח על עצמו, בעצם הוטל עליו המשימה, להיות הגורם המתאם של כל הפעילות הזאת. וזה מקום שבו זה צומת דרכים בעצם, שבה נפגשים גם המדינות התורמות, גם סוכניות האום בשטח שמיישמות את הסיוע להקמת המוסדות הפלסטינים, הכלכלה הפלסטינית, סיוע הומניטרי, וגם הפעילות הפוליטית שהאום עושה בהקשר של הסכסוך, כשהפלטפורמה אולי העיקרית שדרכה האום עשה את זה מאז 2002 זה הקוורטט, ששם האום יש לו בעצם כיסא לצד רוסיה, ארצות הברית והאיחוד האירופי.
אז הזכרת את הקוורטט, וזה מתחבר בעצם לנושא הבא שגם יחבר אותנו להמשך הדיון, וזה העיסוק בענייני הסכסוך שלנו והפלסטינים, ובכלל רציתי קודם כל לשאול אותך על סכסוכים בינלאומיים. באיזה כלים הוא חושב שהוא יכול לסייע ביישוב סכסוכים בינלאומיים, או לפחות בעצירה של הסלמה, כמו במקרה שבו אנחנו תכף נטפל, וזה עזה?
האום, יש לו ארגז כלים מגוון. לאום יש כמה יכולות ייחודיות. האום הוא שחקן שיכול לדבר עם כל הצדדים בסכסוך, מה שלפעמים לשחקנים מדינתיים קשה יותר לעשות. לאום יש יכולות ביצוע בשטח. לאום יש סוכנויות אום שיודעות להיפרס בשטח, שיש להם את היכולת הטכנית לבוא ולבצע פרויקטים גדולים, גם כלכליים, גם הומניטריים. ולאום יש את היכולת לתאם מוביליזציה בינלאומית של גיוס כספים ושל לגייס תהליכים בינלאומיים רחבים. הוא עושה את זה גם במקרה של מגפות או של אסונות טבע, אבל הוא יודע גם לעשות את זה בהקשר של סכסוכים. הפעילות שהאום עושה בסכסוכים היא מאוד שונה, מאוד מותאמת לקונטקסט של הסכסוך. יש סכסוכים שבהם האום מוביל את התהליך המדיני, נקרא לזה, נניח בקפריסין או בתימן. האום היה גורם מרכזי בתכנון של התהליך, בהצעת פתרונות ובמסע ומתן. יש מקומות שבהם האום מגיע בעיקר בשביל לעזור ביישום הסכם, כמו מה שהאום עושה בקולומביה. יש מקומות שבהם האום דווקא בא לתמוך או לנהל מצבים שבהם יש איזשהו מבוי סתום, כמו בקוסובו. מה שהאום עשה פה זה באמת לא להוביל את המסע ומתן, אבל לסייע לצדדים ביישום התהליך, ולגייס את כל הכלים האלה שציינתי בשביל להוביל איזושהי גישה משלבת, שיש בה גם אספקטים פוליטיים, גם אספקטים כלכליים וגם אספקטים הומניטריים.
תכף אנחנו גם נתייחס לעניינים פוליטיים שאיך לא נכנסים גם לתמונה, אבל קודם כל, בהקשר של סבבי ההסלמה האחרונים בעזה, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, גבריאלה, כיצד הם משפיעים על היכולת של ישראל לפעול בזירת האום, להשיג הישגים מדיניים מצד אחד? מצד שני, מול מה יש להתגונן, ועד כמה, לדעתך, התרחיש של ועדת חקירה, כמו בזמנו הוועדה של גולדסטון, יכול לחזור על עצמו ולפגוע בישראל בזירה הבינלאומית?
טוב, זה מאוד פוגע. פה משך השנים האחרונות, בעצם העזרה העיקרית והגדולה שקיבלנו זה מארצות הברית, ידידתנו הגדולה, באמצעות הווטו, שגם אם היא לא מטילה אותו, יש לו אפקט מרתיע במועצת הביטחון. בעצרת הכללית אין מצב שישראל תוכל לזכות, אם אפשר כך לומר. מישהו כבר אמר שגם אם, אני חושבת שזה אחד מראשי הממשלה אמר שגם אם מחר יגידו שהשמש לא תזרח במדינת ישראל מצד מזרח, אולי אבא אבן אמר היטלר היה מרגיש כאן בבית. בעצרת הכללית יש הדבר הזה שנקרא הרוב האוטומטי, שזה הנוקלוס של המדינות הערביות והמדינות המוסלמיות והמדינות הבלתי מזדהות, מה שנקרא. וזה משהו כמו שני שליש מחברי עצרת, שכידוע בעצרת לכל אחת מהמדינות יש קול שקול, זאת אומרת סין ומאוריטניה או סין ו... או רוסיה והמדינות הקטנות האחרות, לכל אחת מהם יש קול, ושם גם אם תהיה החלטה שהיא די סבירה, אין מצב שישראל תוכל לזכות. שונה המצב בעצרת הכללית, ששם כפי שאמרתי, הווטו שקיים לכל אחת מחמש המדינות הקבועות, הוא יכול, ובאמת משך השנים מאוד מסייע לנו. אבל אני נוכחתי במו אוזניי ובמו עיניי. יש הדיון הקבוע על המצב במזרח התיכון פעם בשלושה חודשים, שאז אנחנו גם מוזמנים לשבת ליד הפרסה הזאת של השולחן של מועצת הביטחון, ושם הנרטיב הפלסטיני ממש השתלט ברבות השנים. אני זוכרת שישבתי ליד סרי, שהוא בעצם קדם, רוברט סרי, שהוא קדם למדנוב, והוא הראה לי, אז היו בלקבריז, לא היו אייפונים, והוא הראה לי על הבלקברי שלו שהחמאס הודיע על סוף התהדיה. זה היה ערב מלחמת עופרת, המבצע עופרת יצוקה. ומאז בעצם חלה, הייתי אומרת, הידרדרות במצב שלנו אל מול העולם, בתוך, בוודאי בעצרת הכללית, והשלוחה הזה היה דוח גולדסטון, שזה היה דוח עוין, ומאוד מאוד קשה היה להתמודד איתו, גם בעצרת הכללית, וגם במועצת הביטחון, שיושבות שם המדינות, באופן טבעי, אני יודעת, לוב הייתה אז, אפילו השגריר הלובי היה תקופה מסוימת יושב ראש מועצת הביטחון.
כיוון שהסבבים האלה חוזרים, ואנחנו מדברים בתקופה שבה יש רצף של סבבים, למעשה, האם ישראל למדה משהו מהסיפור הזה של דוח גולדסטון, ותוכל להתגונן בפני איזשהו דוח עתידי, אם בכלל יהיה בזמן הקרוב?
אירון, אני מאוד מאוד חוששת שהנרטיב שהולך ומשתלט פה אצלנו, זה העולם כולו נגדנו, ומשמום, לא משנה מה שיאמרו הגויים, חשוב מה שיעשו היהודים, שזה גם אחת האמירות שמיוחסות לבן גוריון. אני חושבת זאת טעות. אבל אין ספק שהסבבים האלה והאפשרות שהפלסטינים עושים בשימוש כל הזמן להציג את עצמם, לא רק להציג את עצמם, זה המצב, כקורבנות של כיבוש שהולך ונמשך, הדבר הזה באום מאוד מאוד מקשה על ייצוג ישראל, כמו שיוני קודם אמר, יש באום הרבה מאוד דברים אחרים, חוץ מהקונפליקט במזרח התיכון. אבל זה חוזר כל הזמן להצגת ישראל כמדינה כובשת, מדינה מיליטריסטית, מדינה שכל מה שמעסיק, ואנחנו הרי יודעים כמה זה לא נכון, זה באמת המצב הביטחוני, המצב שלנו אל מול הערבים, מדינות ערב, הפלסטינאים, הכיבוש, זאת מילה ש... אמרו לי לא להשתמש בה, לא להגיד אוקיופיישן. זה, אני זוכרת, היו שתי מילים שיש להם בעצם משמעות אחרת נוספת, בייחוד בז'גון המשפטי. אוקיופיישן זה חוק יסוד כבוד, חוק יסוד חופש העיסוק, שזה freedom of occupation, אבל זה גם דבר אחר. הדבר השני שאמרו לי לא להשתמש בו זה במילה settlement. כי settlement זה גם יישוב, יישוב סכסוכים, אבל זה גם האחזויות או ההתנחלויות. אז אני אומרת, ההצגה החד צדדית הזאת שלנו באום, הדבר הזה רק הולך ומתלקח כתוצאה מהסבבים ומצב שהוא כרגע נראה בלתי פתיר, מצב של עזה והאנשים שיושבים שם והם נמצאים במצוקה והעולם מקשיב לזה, והסבבים כפי ששאלת הם דבר שמאוד מאוד מקשה על מעמדנו ועל הצגת מדינת ישראל באום.
כשזה המצב שם, ואנחנו צריכים להתמודד עם המציאות שמעבר לגבול רצועת עזה, מה הוא מצפה שישראל תעשה נוכח ההתחמשות של חמאס ונוכח החתירה לאימות, כמו שאנחנו רואים לאורך כל השנה האחרונה?
אחד הדברים שלפעמים אני נתקל בהם כשאני משוחח עם קהלים ישראלים, או גם ברשתות חברתיות לפעמים, זה... איזושהי תחושה שיש בצד הישראלי שהאום מבקר רק את ישראל ולא מבקר את חמאס. ושם, כל פעם שמישהו ככה מטיח את הטענה הזאת, אז אני יכול להפנות אותו להרבה מאוד מקומות שבהם גם באותם תדרוכים למועצת הביטחון, מי שנותן את הדיווח מטעם האום, וגם אמירות של מזכ"ל האום, רק שבוע שעבר מזכ"ל האום הוציא הודעה מאוד חריפה נגד ירי הרקטות. זאת אומרת, יש, לאום יש עמדה מאוד ברורה לגבי בניית הכוח הצבאי של חמאס בעזה, לגבי עצם זה שחמאס ממשיך לשלוט בעזה, עמדה מאוד ברורה לגבי ירי הרקטות, כהפרה של המשפט הבינלאומי, הדברים האלה נאמרים פעם אחר פעם, בצורה מאוד ברורה, אז אין פה שום מקום לספק איפה האום עומד מבחינת העמדה שלו. לגבי הסבבים האלה, כשיש סבב לחימה, כשיש עלייה של מתח, קורים כמה דברים. קודם כל, המוסדות הפוליטיים של האום, וזה העולם שגבריאלה מכירה מאוד טוב, ישר מתחילה שם פעילות מאוד מאוד אינטנסיבית, ישר יש לפעמים דיוני חירום במועצת הביטחון, יש הצעות להחלטות או להודעות של מועצת הביטחון, יכולות להיות גם החלטות בעצרת הכללית, יש את מועצת זכויות האדם בז'נבה, יש כל מיני גופים שבהם מדינות באות ומרגישות שהן צריכות לעשות משהו, לנקוט עמדה, לעורר תשומת לב, להדהד את הקול שלהם, ושם הדבר הזה קורה. אבל במקביל, מה שקורה כאן בשטח זה שהאום, התפקיד של האום נהיה קריטי. בסיטואציות כאלה. כי ברגע שיש הסלמה, קודם כל, לפני שהסלמה, האום, המשרד שלנו, השליח מלדינוב, עובד בצורה בשנתיים האחרונות, באופן אינטנסיבי ביותר, בשביל למנוע את ההסלמות האלה. יש מהלך מאוד מאוד נרחב, בתיאום מאוד הדוק עם המצרים, בשיתוף עם כל המדינות התורמות, באינטראקציה מאוד מאוד הדוקה, גם עם ממשלת ישראל, גם עם הרשות הפלסטינית, בשביל למנוע את ההדרדרויות האלה. כשהם כן קורות, אז יש מהלך אינטנסיבי של מסע ומתן, של ניסיון להרגיע את האש, לנסות להחזיר את הפסקת האש, לנסות לרתום את הקהילה הבינלאומית בשביל לקדם פרויקטים, בשביל להטיב את המצב בעזה. זאת אומרת, יש פה, האום נהיה שחקן מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מרכזי בשטח בזמן הסלמות האלה. אז אני חושב שיש איזשהו דיסוננס שמצד אחד, הפעילות באום, במוסדות הפוליטיים, באמת, להרבה פעמים מאוד מרגיזה, ואני כמובן יכול להבין למה את הישראלים. מצד שני, נהיית עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית והדוקה מול כוחות האום בשטח. יש תאום מאוד מאוד הדוק על הכנסה של סיוע הומניטרי, על תאום הפסקות אש וכן הלאה. אז יש פה איזשהו דיסוננס לפעמים בין מה שקורה במוסדות הפוליטיים לבין מה שקורה בשטח.
אני יכולה להוסיף משהו למה שיוני אמר, אני רואה שזה לא מקרה שהזמנתם אותנו יחד, כי שנינו הפכנו לא רק לאיזשהם נציגים של ישראל, אני בכל אופן הרגשתי ככה ואני שומעת את דבריך, יוני, שאני הייתי בתקופת כהונתי לא רק שגרת ישראל באום, אלא שגרת האום בישראל. וכפי שכבר אמרנו, זאת אומרת, להראות גם צדדים אחרים של הפעילות ושל חשיבות הייצוג של ישראל באום, ותפקידים אחרים של האום, כפי שאתה הזכרת אותם, שחשוב גם אותם להדגיש, בייחוד באווירה, כפי שהיא כיום, ובטח תכף נגיע גם לארצות הברית, ולחלק שלה בעניין הזה, שאומרת, לא צריך את האום, אנחנו נסתדר בכוחות עצמנו.
אז הנה, הובלת אותנו כן. כבר לנקודה שבה אנחנו נסכם את הדיון הזה, וזאת שאלה שפתוחה בפני שניכם. האם האסטרטגיה של הנשיא דונלד טראמפ להוציא את ארצות הברית מהמועצה לזכויות אדם ומאונסקו, צפויה להיטיב עם ישראל, או להפך, להזיק לה?
אין לי תשובה חד משמעית, לכן ככה אני מהססת, ואפשר לדבר על זה המון. אני רוצה להדגיש שני דברים ולהגיד את זה באמת בקצרה. אחד, זה שארצות הברית באופן מסורתי על פני כל השנים, היא התומכת הגדולה והחשובה של ישראל במועצת הביטחון, בעולם, שזאת הזירה הגלובלית שלו. ובימיי, או בזמן, בזמן שאני כיהנתי, סוזן רייס, נציגתו של אובמה, נקטה מדיניות שונה לגמרי כלפי האום, וכלפי מועצת זכויות האדם, והיא זאת שבעצם הכריזה על זה שארצות הברית חוזרת למועצת זכויות האדם, ואני אגיד מה היא אמרה לי בשיחה אישית בינינו, היא אמרה, אנחנו החלטנו לנקות את הזבל, או אפילו מילה יותר קשה, מבפנים, במקום לעמוד מבחוץ ולבקר. טראמפ נוקט מדיניות הפוכה, בדלנית, שונה, ואני לא חושבת שזה לטובת ישראל, למרות כל הגינויים וכל החד צדדיות באמת הנוראית של מועצת זכויות אדם, שיושבות שם המדינות שמגנות אותנו, מדינות כמו אנגולה וסין ומאוריטניה, שהן מגנות את מדינת ישראל על הפרת זכויות אדם, שזה דבר נורא והיום.
אני חושב שאונסקו זה דוגמה טובה בדיוק לדואליות הזאת של האום, של ארגון שמנסה לעשות הרבה דברים מאוד טובים ועושה דברים מאוד טובים בתחום של חינוך, מדע ותרבות, אבל יש לו גם מוסדות פוליטיים שבהם קורים דברים שמשקפים יותר את האג'נדות ואת האינטרסים של המדינות שחברות שם, וזה מצער שהרבה פעמים המתח הזה הוא בא, הוא אני חושב שאתה יודע, בישראל מאוד מאוד שמחנו כשאונסקו הגדירו אזורים בישראל כאתרי מורשת, ואני חושב שיש הרבה מקום לשיתוף פעולה בין ישראל לבין אונסקו, אבל הפוליטיקה פה נכנסה. אני לא יודע אם זה ישרת את ישראל בטווח הרחוק, אני רק יכול להגיד ש היה ניסיון של המנכ״לית החדשה של אונסקו בשנתיים האחרונות לנסות לשפר את המצב ולנסות לתקן, היא עשתה כמה צעדים מרשימים והצליחה להשיג התקדמות. אני יכול להגיד רק באופן אישי שאני מאוד קיוויתי שהמאמץ הזה יהיה איזשהו פיילוט שיראה שמישהו מתוך האום שבאמת מנסה בצורה דיפלומטית לנסות לתקן ליקויים ובעיות שיש בתוך המוסדות האלה, זוכה לשיתוף פעולה ולתמיכה, ומאוד קיוויתי שהמהלך הזה יצליח, והצטערתי שבסופו של דבר המהלך הזה לא הצליח למנוע את הפרישה של ישראל וארצות הברית, ובעצם הגענו לאן שהגענו.
בזאת סיכמנו. תודה רבה לשניכם, ועוד בנושא הזה, בכנס שהתקיים ב-27 במאי, במכון, תחת הכותרת 70 שנה ליחסי ישראל האום. בזאת סיימנו.
תודה רבה.
תודה.